שבת דף פה. למדנו במשנה שאם האדם מוציא דבר מרשות היחיד לרשות הרבים או להפך, אם יש בזה שיעור, הוא חייב חטאת. כמה השיעור, כמה הכמות שאם הוא מוציא אותה חייב חטאת, כל דבר ודבר יש לו את השיעור שלו. אז דיו, כתוב המשנה, כדי לכתור שתי אותיות, אם יש שם כמות בדיו הזו שיכול לכתור שתי אותיות, חייב. טענה, שתי אותיות בדיו, שתי אותיות בקולמוס, שתי אותיות בקדמרים. כלומר, אותה כמות של דיו זה לא משנה איפה היא נמצאת. אפילו אם זה לקש דיו לבד, הדיו הזה יבש, שאפשר להמיס אותו במים, ועל ידי כך אפשר לכתוב איזה שיעור של שתי אותיות. אז לקח את אותו הדיו היבש הזה, שכתוב שיעור שתי אותיות בידו, או יש שם שתי אותיות, שכתוב שתי אותיות, כאשר אותה כמות של דיו נמצאת בקולמוס, וכן, גם כן חייב, וכן, שתי אותיות בקלמרין, קלמרין זה הכסף, זה אותו בקבוקון, שיש בתוכו את הדיו, שבדרך כלל תובלים שם בתוך אותה כסף, בתוך אותו בקבוק, תובלים את הקולמוס וכותבים. אז אם נשאר באותה כסף, באותו הבקבוק, נשאר שם מעדיו, נשאר לכתוב באותה הדיו שתי אותיות, גם כן חייב. כלומר, לא משנה איפה זה נמצא, העיקר שבסיכום שכתוב זה שתי אותיות, חייב. בעיר רבה, אות אחת בדיו, אות אחת בקולמוס, אות אחת בחלמרין, מה הוא? תכו. מה הדין, האדם מוציא קולמוס, ויש שם, בקולמוס הזה, יש עליו מעד יו ששאר לכתוב אות אחת. אבל הוא הוציא גם את הבקבוק, קלמרין, וגם שם יש מעד יו שאפשר לכתוב בו אות אחת. האם נאמר שזה מצטרף גם יחד או לא? תקו. ובעצם ראשי מחשב כאן קושייה. אחורה בוודאי שיהיה חייב חטאת. למה? אפילו אם נאמר שמבחינת הדיו, היות שיש מעט דיו בקלמר, דיינו בבקבוק, ומעט דיו על הקולמוס, נאמר שזה לא מצטרף יחד. אבל למה יהיה חייב חטאת מחמת שהוציא את הקולמוס, מחמת שהוציא את הקלמר, את הבקבוק, בעצמו. אז זה כבר מתחייב. מתרץ ראשי, כיוון שיש לנו כלל. אם האדם הוציא אוכל בשיעור גרוגרת, חייב. מה הדין אם האדם הוציא צלחת, ובתוכה אוכל פחות משיעור גרוגרת? הדין הוא, על האוכל בוודאי שהוא פטור, שהרי הוא לא הוציא כשיעור, רק זה פחות מגרוגרת. גם על הצלחת הוא פטור, מדוע? מפני שהצלחת, זה לא יותר מטרה להוציא את הצלחת. הוא הוציא את הצלחת כי היא תפלה ומשמשת את אותו אוכל שנמצא בתוכה. נמצא שאותה הצלחת היא תפלה לאוכל שהוא פחות מכשיעור. על האוכל הוא פטור. וגם, למה? כי זה פחות מהשיעור. וגם על הצלחת שמשמשת גם כן פטור, כי היא לא באה בתור בפני עצמה, אלא לשמש את האוכל. לכן פטור לגמרי. גם פה אצלנו. על הקולמוס ודאי שהוא פטור, כי הוא בא בסך הכל לשמש את אותו דיו שנמצא בתוכו. והדיו גם עליו פטור. למה? כי זה פחות מכשיעור. לכן יהיה פטור הן על הקולמוס והן על הדיו. השאלה היא רק בגלל שיש פה לכאורה טיפה דיו בקולמוס, טיפה דיו בקלמרין, באותו בקבוק. השאלה אם זה מצטרף או שלא מצטרף. הגמרא אומרת, עקח תקו. אמר רבה, הוציא שתי אותיות וכתבן כשהוא מהלך, חייב. תיבתן, זוהי הנחתן. מה פירוש? אומר רבה, אם האדם הוציא מעד דיו, שיעור שכתוב שתי אותיות. אבל האדם שמוציא על רשות הרבים חייב רק כאשר, לאחר שהוא הוציא רשות היחיד והניח את זה רשות הרבים. כאן הוא הוציא את השתי אותיות האלה ולא הניח, אלא לקח את אותו דיו, ותוך כדי בעודו מהלך, הוא לא עוצר, בעודו מהלך כתב את אותם שתי אותיות. לכאורה, צריך להיות פטור, למה? כיוון שהוא רק עשה הוצאה, עקירה מרשות היחיד, ולא עשה פה הנחה, ברשות הרבים, הוא לא הניח את זה על השולחן, לא עשה סל, לא על שום מקום, כן לכאורה, הוא פטור. אומר לנו רבה, לא, הוא חייב, מדוע? כי צריך שהניח, הוא הניח, איפה הוא הניח? עצם זה שהוא כתב את האותיות האלו על גבי קלף, על גבי ספר, על גבי מקום כלשהו, עצם הכתיבה עצמה זה נקרא הנחה. הנחה לא צריך שיהיה מונח באיזה צלחת או על גבי שולחן, עצם שהוא כתב אותם, אז הנה, האותיות האלה כרגע נחים, ולכן הוא חייב על כך. עוד אומר רבה, הוציא אות אחת וכתבה, וחזר והוציא אות אחרת וכתבה, פטור. מה יתעמה? בעידנה דאבקה לבטריתה, חסר לה לשיעורה דקמיתה. אומר רבה, אם האדם הרי הוציא חצי שיעור של אוכל למשל, ושוב הוציא עוד חצי שיעור, אז שני אלה מצטפים יחד. אבל אומרנו כאן רבה, אם האדם הוציא מעד יו, ששכתו בו רק אות אחת, והוציא את זה החוצה, וכתב את אותה אות, ושוב נכנס הביתה, הוא עדיין שכח שם שבת בכלל, בעלם אחד. נכנס הביתה, ושוב לקח שם דיו, שכתוב בו עוד אות אחת, ויצא החוצה, וכתב עוד אות אחת. חורה, יש פה שיעור ששתי ההוצאות האלה מצטרף יחד, חורה יהיה חייב על ההוצאה. אומר רבה הוא פטור, מדוע? כי צריך שכל השיעור כולו יהיה נמצא יחד. והרי כאן אצלנו, כאשר הוא הוציא את האות הראשונה וכתב אותה, אז הוא חזר הביתה חזרה, אז בינתיים הדיו של האות הראשונה כבר הספיק להתייבש, וממילא הוא הספיק להתייבש, אז זה לא נקרא שיש פה הוא מוציא שתי אותיות, כי הדיו הזה כבר כתוב, צריך, הוא מוציא דיו ששאר לכתוב שתי אותיות, בשעה שהוא הוציא את האות, את הדיו שיכתוב את האות השנייה, הדיו של האות הראשונה כבר לא קיים, כי הוא כבר כתוב, לכן מלא הוא פטור על כך. נמשיך. ואמר רבה, הוציא חצי גרוגרת אחת והניחה, וחזר והוציא חצי גרוגרת אחת והניחה. ראשונה נעשה כי מי שחלטה הכלב או שנשרפה, הוא פטור. אם אדם הוציא שיעור של גרוגרת, של אכילה, כל דבר של אכילה, כמה שיעור שלו כדי שיתחייב, שיעור גרוגרת. אדם הזה הוציא רק חצי גרוגרת, הוציא את זה לחוצה, והניח את זה על השולחן. ושוב, נכנס לבית, הוציא עוד שיעור חצי גרוגרת, יצא עם זה ראש הרבים, והניח את זה על השולחן. מה הדין של זה? אומרת הגמרא, זה לא מצטרף יחד. למה? הראשונה, אותה חצי גרוגרת, ראשונה שהוציא אותה, נעשה כאילו, כמי שקלטה הכלב, מה פירוש? האדם זורק איזה דבלה, איזה תאנה. הוא מתכוון שזה ינוח בארץ. בא הכלב, באמצע הזריקה, אופ, קפץ, ולחד את זה. זה לא נקרא שהאדם עשה הנחה ברשות הרבים, כי הכלב לקח את זה בעוד באמצע התנופה שהאדם זרק. כן, זה לא נח מכוחו של האדם, אלא נח על ידי הכלב, אז הוא פטור. וכן, אם זה נשרף באמצע זריקה, זה נעבר דרך מקום של אש ונשרף. מה הדין שתי אופנים האלה פטור? למה? כי זה לא נח מכוחו של האדם. גם פה אצלנו, אומר רבה, היות שהאדם הזה זרק, הוציא חצי גרוגרת ראשונה, והוא הניח אותה, אז בעצם זה לא מצטרף. למה? כי זה כבר נעשה כאילו שהוא נעלם פה. מה שהוציא את החצי שעור שני, זה לא מצטרף. שואלת הגמרא, מה הקשר? מדוע אתה אומר שזה לא מצטרף? אומרת הגמרא, ואמי, המנחה, אילו באמת אם נשרף אותו חצי שיעור ראשון, אותו חצי גרוגרת, אתה צודק, אבל כאן זה לא נשרף, זה מונח פה על השולחן, ועכשיו הוא הוציא החוצה עוד חצי גרוגרת, כי בסך הכל יש פה גרוגרת על השולחן, למה שזה לא יצטרף? למה שהוא יהיה פטור? שיבה הגמרא הכי כאמר, ואם קדם והגביה הראשונה קודם הנחת שנייה, נעשה את ראשונה כמי שחלטה הכלב, או שנשרפה, הוא פטור. את הגמרא כוונת רבה, אם האדם הזה הוציא חצי גרוגרת והניח את זה לשולחן, ושוב הוציא בעלם אחד עוד חצי גרוגרת, אבל עוד לפני שהניח את החצי גרוגרת על השולחן, הוא הגביע את הראשונה, נמצא שעכשיו אין פה גרוגרת, שיעור גרוגרת שהוא מונח ברשות הרבים, אלא לפני שהניח את השנייה, כבר עקר את הראשונה, מטלטל את זה. אם כן נמצא שאין פה שיעור הנחה ברשות הרבים שגורגרת, ולכן פטור. אמר רבה, הוציא חצי גורגרת והניחה, וחזר והוציא חצי גורגרת והעבירה דרך עליה, חייב. אם האדם הוציא חצי גורגרת, הניח את זה על השולחן, או על הרצפה, וחזר והוציא עוד אוכל בשיעור של חצי גרוגרת, כאשר הוא מעביר את זה מעל החצי גרוגרת הראשונה. זה נמצא פה על הרצפה, מעביר את זה מעליו. אז מה הדין שלו? חייב. שואלת הגמרא, למה שיתחייב? בגלל שהוא יעביר את זה מעליו? הרי יש לנו כלל, שאדם שעוקר משות היחיד, מניח שלא מצטרך שיניח, רק אז הוא חייב, פה אצלנו רק מעביר את זה. אז זה חורה, צריך להיות פטור. גמרא מתרצת, כגון שיעבירה תוך שלושה. לא, היות שהוא יעביר את זה מעל גבי הקרקע, תוך שלושה פחים סמוך לקרקע, יש לנו כלל, כל זמן שהוא פחם שלושה פחים סמוך לקרקע, עכשיו לבוד, עכשיו כאילו הניח את זה על גבי הקרקע ממש, שואלת הגמרא ועדיין, והרי אמר רבה, תוך שלושה לרבנן, זה הנחה על גבי משהו, להקשיע, כאן בזורך, כאן במעביר. שואלת הגמרא, הרי מכל מקום, נכון, שכיוון שהוא הניח, העביר את זה סמוך לקרקע, אז מן עכשיו כאילו מונח, אבל עדיין, רבה אמר לפי דעת רבנן, שלא אומרים כלותה כמי שהונח דמיה, אם כן מלאים האדם זורק את זה ברשות הרבים, אז הדין הוא שאם זה סמוך לקרקע, לא צריך שזה יהיה מונח על גבי מקום חשוב, ארבעה צחים על ארבעה צחים. אפילו אם זה מונח על משהו קטן, על משהו קטן, מקום מאוד קטן, אף תכן חייב. למה? כיוון שאותו הדבר הקטן הזה, איזה מסמר, איזה דבר, עמוד קטן, כלשהו, כיוון שזה מונח, תמור לרצפה בפחות משלושה טפחים גובה מהקרקע, הדין בדבר הזה שכאילו זה מונח על הקרקע עצמה, ואז חייב. אז מה רואים מכאן דברי רבה? שאפילו כאשר הוא מעביר את זה מעל פני הקרקע, בכל זאת, דווקא אם זה מונח על משהו, אז חייב. הוא אומר אפילו מונח על משהו שפחות בארבעה פעמים. בסדר, אבל צריך שיהיה מונח. הוא יוצא, אתה רק אומר, העבירה דרך עליה. הוא רק מעביר את זה. נעל גבי החצי גורגרת הראשונה חייב. למה? הרי זה לא נח, זה רק עבר. משיבה הגמרא ואומרת, יש הבדל. כשאדם זורק, אם זה לא נח, אז הוא פטור. צריך שפחות ינוח אפילו לא על משהו רחב. ינוח על משהו. מה שאין כן כאשר אתה מדבר, האדם הזה מחזיק, מעביר את הדבר הזה בידו, אז היות שהוא מעביר את זה בידו, הדין בזה שהוא פטור, שהוא חייב. למה? היות שהוא מעביר את זה בידו, עכשיו כאילו מונח על מקום חשוב, היות זה מונח, מעביר את זה בתוך שלושה פחים סמוך לקרקע, אז מלא הוא חייב, אפילו שלא נח על גבי שום דבר, אפילו על גבי דבר קטן ביותר. זה שגמר מתחיל כאן בזורק, שצריך שיהיה מונח על משהו, וכאן במעביר, היות שמעביר זה בידו, ממילא חייב. תנו רבנן, הוציא חצי גרוגרת וחזר והוציא חצי גרוגרת ועלם אחד, חייב. זה כמו שאמרנו קודם, אדם הוציא אוכל בשיעור של חצי גרוגרת, ואילו ואחר כך חזר שוב הוציא חצי גרוגרת, אם הוא לא זכר בינתיים, אלא זה היה בעלם אחד, חייב חתן. אבל אם זה בשתי העלמות, פטור. אם הוא הוציא חצי גרוגרת, ואחר כך נזכר ששבת, ושהוא הוציא חצי גרוגרת, אז אם הדבר שהוא פטור, למה? היות שהוא משהו נזכר באמצע, זה מחלק את זה, ושני חצי השיעורים לא מצטרפים להתחייב חצת. רבי יוסי אומר, גם אם זה בעלם אחד, לא תמיד חייב, תלוי. אם הוא הוציא את זה לרשות אחת, חייב. שתי רשויות, פטור. כלומר, אם הוא הוציא את זה מהבית שלו, לתוך רשות הרבים, אחת, בסדר. מי שעשה את זה בפעמיים, חייב חטאת. אבל אם הוא הוציא את זה, יש לו מכאן רשות הרבים, ומצד שני יש רשות הרבים, אז חצי גורגרת הוציא לרשות הרבים הזו, חצי גורגרת הוציא לרשות הרבים השנייה, הדין בדבר הזה, אפילו שזה יעלם אחד, מה הדין בדבר הזה אומר רבי יוסי? פטור. מסביר רבה ואומר, אמר רבה, והוא שיש חיוב חטאת ביניהם, אבל כרמלית לה, מתי אנחנו אומרים, שאם הוציא חצי גורגרת לרחוב אחד, חצי גורגרת לרחוב השני הוא פטור, הוציא את זה שתי רשויות הוא פטור, זה דווקא בתנאי שבין שני השבילים האלה שזה רשות הרבים, והשביל שלי שהוא רשות הרבים, יש באמצע דבר מפריד. מהו הדבר המפריד? שהופך את זה לשני מקומות, שתי רשויות, יש רשות היחיד, שהוא חייב חתן, כן, זה נקרא מקום חשוב, אז זה מפריד אותם, אבל אם לא, אז מה זה שתי רחובות? שתי רחובות יחשבים כל זה כמו רשות הרבים אחת, לכן אפילו רבי יוסי מודה בזה שיהיה חייב. אומרת הגמרא, אביי אמר לו, אפילו אין שמה רשות היחיד בין שתי הרשויות, אלא אפילו שמה קרמלית, שהאיסור בזה הוא רק מדי רבנן, מדאורייתא בעצם זה בטל, גם בזה זה מחלק את זה לשתי רשויות, רבי יוסי פותר בדבר הזה. אבל פסלה, אם סך הכל משתי הרחובות האלה היה סך הכל איזה קרש גדול, הדין הוא שזה לא נחשב כמו שתי רשויות, אלא כל כרשות אחת, ומלא רבי יוסי גם כן מודה, שמה ידים בדבר הזה? זה נחשב חייב. עכשיו כאילו עושה רכוש, אותו רשות אחת. זאת הגמרא, הרבה אמר, אפילו פסלה, אפילו אם יש שם סתם איזה חתיכת קרש, שמפריד בין שתי הרשויות הרבים האלו, גם בזה רבי יוסי פותר. ואז זה הרבה לטעמי, רבה שאמר שאפילו קרש נחשב כמפריד בין הרשויות, ולא שתתו שאמר בגיטין, די אמר רבה, רשות שבת, רשות גיטין דמיה. שם הנושא הוא אדם שלא נתן גט לידו של אשתו, לידה של אשתו, אלא זרק לה את זה. אז איפה הוא זרק את זה? אם הוא זרק את זה בתוך הבית שלה, יש לה איזה בית שלה פרטי, זרק לה את זה בשמה, ודאי שנחשב כאילו שהיא בעצם מגורשת, כאילו הקנה, כי אין חצר, הוא נתן לה את זה, זה בסדר. אבל אם אשתו הייתה בתוך הבית המשותף שלהם, בעצם בית שלו, והוא לא נתן לה את זה ביד, אלא זרק לה את זה במקום שלה, אבל הוא אמר לה, אני משאיל לך את המקום שלך, והוא זרק לה את הגט לתוך המקום שלה שמה, הרי שהיא זכתה באותו גט. למה? כי הוא שאילה את אותו מקום, למרות שכל החצר שלו, ברגע שהיא ישבה במקום שלה, הוא אמר, אני משאיל לך את המקום הזה, וזרק את זה לעברה, אותו מקום, אז באמת היא זכתה בגט, זה שלה. מה הדין? אם זה לא נפל ביוק עליה, אלא נפל על מקום של האש המעט גדול, פסלה. מה הדין בדבר הזה? אומר רבה, היא לא, כי לא חושב שקיבלה את הגט, מדוע? כי אותו מקום של הפסל של העץ הזה, אותו מקום של חתיכת העץ, אותו משטח העץ יש שם, נחשב כרשות בפני עצמה. אפי שהוא אמר לה שהוא משאיל את המקום שלה, אדם משאיל מקום אחד ולא שתי מקומות, להיות שם את אותו העץ הזה שנמצא שם באמצע, נחשב כמו רשות בפני עצמה. אז גם רבה כאן אומר את אותו דבר, שאם יש אותו עץ נמצא בין שתי השבילים של שתי רבים, נחשב כמו מפסיק ביניהם. למדו במשנה, אם אישה הוציאה כחול, או אדם הוציא כחול, שעושים זה על העיניים, אז חייב, כמה השיעור שלו כדי לאכול עין אחת. בקשה הגמרא, עין אחת, מה יעשה בזה באדם? הלאה, כחלה. שום אישה לא עושה דבר מוזר, כוחלת רק עין אחת, או כוחלים שתי עיניים, או לא כוחלים בכלל. אמר אבונה, שכן צנועות שדרכם לחסות גם את פניהם, ומשאירות רק עין אחת כדי לראות את הדרך, אז הן באמת כוחלות רק עין אחת, את אותה עין שהיא גלויה, אותה הן כוחלות. העין השנייה שמחוסה, בלב אחי, לא כוחלו אותה. מראה אומרת, מטיבי, רבי שמעון בן אלעזר אומר, כחול, אם זה לרפואה, מספיק די כחול עין אחת. אם זה לחשת, דווקא בשתי עיניים, רואים מכאן שהאישים לא כוחלים בשביל יופי בעין אחת, אלא רק שתי עיניים. תרגמה הלל, בנו של רבי שמואל בר נחמני, איתניה היא בעירניות, כלומר לא בנות כרכים, בכרך, היות שיש הרבה גברים והרבה אנשים, אז מילא הנשים מקבילות עוד יותר על צניעות. והן מה הן עושות? הן מכסות את פניהן משאירות רק עין אחת גלויה. ואילו בעיר, כלומר שזה כפר, מקום קטן, אין הרבה אנשים. ומילא גם כן האנשים, הם לא צוחקים עם הנשים ועם בחורות. לכן נשים מרגישות יותר בטוח ופתוח, והן לא מכסות את חצי מפניהן. הן מגלות את שתי עיניהן. ולכן הם דרכם באמת לצבוע את שתי העיניים, לכל שתי העיניים. שעבה למדנו, כדי ייתן על פי נקב קטן. אומרת הגמרא תנא, כדי ייתן על פי נקב קטן של יין. דהיינו, אם אותו קד נשבר, ואם הוא יש בו דבש, אז אם החור מאוד מאוד קטן, אז לא יסתמו אותו. למה? כי בלב אחרי הדבש לא יצא משם. אבל אם זה יין, היות שהיין הוא דליל, הרבה יותר מאשר דבש, מאשר שמן, אז לכן מלאם, אפילו חור מאוד קטן, יסתם אותו. כשאמרנו שעבה, כמה שעור של השיעור כל כך קטן, שסותמים בו חור קטן שנמצא בקד של יין, זה כבר מחייב אותו. דבק, כדי ייתן בראש השף, טענה, כדי ייתן בראש השף, שבראש קנה של ציידים, ציידים שרוצים לצוד עופות, יש להם למעלה בראש הקנה שלהם איזה נצר כזה, אתם שמה הרבה דבק, כדי שהעופות ילחדו שמה, זה נקרא בראש שפשף. זה מה שגופרי הביא לעשות נקב קטנה, כדי לעשות נקב קטן. הסברנו את זה, שהכוונה היא שכאשר הצורפים הם מתקנים תכשיטי זהב כיוצא בזה, יש כל מיני אבק של זהב. זה כל מיני גירודים שמגרדים בזהב, הם אוספים את זה. שמים את זה בתוך קנה דק, ומחזים כל גרגירי הזהב, ולפעמים זה נקרא זהב חי, ואז סותמים אותו מעליו בזפת, כאשר רוצים להוציא מתוכו, אז עושים בתוך אותו הזפת חור דק בתוכו, כדי שייצאו גרגירים רק כפי מידת הצורך בלבד. חרסית, כדי לעשות פי קור, דהיינו אותו הקור, שזה המקום שבו בעצם צורפים את הזהב, יש שם כמו תנור קטן כזה, שבו מתיחים את הזהב, ויש לו מפוח, מכניסים את המפוח לתוך החור, כדי לפוח בו לעלות אש. אבל המפוח, למשל, הגודל שלו זה, הקוטר שלו, 3 סנטימטר, ואותו חור שבתוכו עושים את המפוח, זה 3.5 סנטימטר, כי יש פה מרווח ביניהם, אז זה צריך לסתום אותו, אז חרסית כדי לעשות פיקור, כלומר כדי לאטום את אותו פיקור. ולפי רבי יהודה מה הוא אומר? לא, צריך שיעור יותר גדול, מה? כדי לעשות לו את הפטפוט, דהיינו, לעשות את הרגלית של הפיקור. מקשה הגמרא, ומה רואים מכאן? לממרת שעורד רבי יהודה נפיש, הכוונת שעורד רבנן נפיש. נן רבי יהודה אומר כדי אותו הימנו מידת מנעה לקטן, אמא כדי לסוך פטפוט כקירה קטנה. אומרת הגמרא, ומה רואים מכאן? שרבי יהודה מקל מאוד, יותר מתנא קמא. תנא קמא מוסך כל כדי לסתום את הרוחב באותו חור, בין הקור לבין המפוח. זה מידה מאוד, זה מעט. ואילו רבי יהודה מה אומר? כדי לעשות פטפוט, כלומר, את אותה חצובה שעליה יושב אותו קור, אותו המקור שבו מתיחים. אז איך זה יכול? זה מה רבי יהודה כך מקל עד רבה, למען למעלה, שרבי יהודה יותר מחמיר, מצמצם את השיעורים. שם אמרנו כמה זה כדי לקחת גמי, כמה זה שיעור שלו, שיעור הוצאה. אז כתוב תנא קמא אמר, כדי לעשות מאותו הגמי, עושים ממנו מתלה, לוקחים את הנפה ואת הכברה, ועושים לו מתלה, זה יחסית משהו גדול. רבי יהודה אומר לא, כדי למדוד כמה מידת הרגל של הקטן, כדי להגיד לי לסנדלר, שיביא לו נעל במידה הזו. אז רבי יהודה מחמיר הרבה יותר, אז איך זה יתכן שפה אצלנו הוא מקל יותר? שיבה הגמרא לא, גם פה רבי יהודה מחמיר. רבי יהודה מה שאמר, לעשות פטפוט, לא התכוון לעשות את כל הפטפוט, את כל החצובה שעליה עומד אותו קור, אותו תנור שבו מתיחים את הזהב, אלא בסך הכל לסוך את הפטפוט. דהיינו, אם יש פטפוט ויש בתוכו כל מיני בקעים וסדקים, לוקחים מעט סיד כדי לסוד אותו, לעשות למרוח על הסיד, שלא יהיה בתוכו סדקים, וזה ממש ממש שיעור קטן. הלאה. תנו רבנן, המוציא שיער כדי לגבל בו את הטיט. טיט לעשות פיקור של צורפי זהב. דהיינו, הטיט, יש איתו בעיה, הוא רך, והוא יכול למוח, הוא לא מתגבש הכל ביחד, אז מה עושים לו כדי שיהיה כולו חזק? מערבים בתוכו כל מיני דברים שהם גורמים להסתבך, למשל טבן, או לוקחים שערות, כל שערות שכאשר הם מתקלחים וכיוצא בזה, או אדם גוזל, אישה גוזל את השיער שלה, מערבים זה ביחד בתוך הטיט, וככה חלקי הטיט הזה, הבוט הזה מתחברים אחד לשני. זה מוציא שיער כמה שעור שלו כדי לגבל בו את הטיט. וכמה טיט? לעשות פיקור של צורפי זהב. טיט, כדי לסוד אצבע, כדי לסוד קטנה של הבנות. ואת הגמרא, לא כמובן לסוד את הילדה הקטנה, לא ככה. אלא כמה כאן לסוד קטנה של הבנות, כוונה כדי לסוד אצבע קטנה של הבנות. איזה בנות? לא בנות תינוקות, אלא בנות גדולות. אמר רבי יהודה מרב, בנות ישראל שהגיעו לפרקן ולא הגיעו לשנים, כלומר, הן נראות כאילו גדולות, ומילא יש להן שיער, ותכלס, הן באמת לא הגיעו עדיין לשנים, הן עדיין לא גדולות, רק הן נראות כאילו גדולות שלהן שערות. אז מה עושים? מתביישות בכך. איך עושים כדי להשאיר את השיער? בנות עניים תופלות, כלומר, מורחות עליהן, סיד, לידי כך משאירות את השיער. בנות עשירים תופלות אותן בסולת. בנות מלאכים תופלות אותן בשמן המורחים, זה שמן מור, ולידי כך הן משאירים את השיער, שנאמר, 6 חודשים, שמן מור, שמה עושים את זה? כדי להשאיר את השיער. את הגמרא, מהי שמן המור? רב הונא בר חייא אמר, סתחת, זה שמן המור, ירמיה ברבה אמר, שמן זית שלא הביא השליש, לוקחים שזה עדיין בשליש גידולו, וסוחטים אותו, ועל ידי כך אותו שמן יש כוחו יפה, בשביל להשאיר את השיער. תניא, רבי יהודה אומר, אנפיקינון, מה זה אנפיקינון? שמן זית שלא הביא שליש. מה שכתוב משנה במסכת מנחות, אין מבין אנפיקינון בשביל בית המקדש, לעשות מזה מנחות. מה זה אנפיקינון? כוונה שמן זית שלא הביא השליש, את זה לא מביאים אותו בית המקדש. אי אפשר להביא את זה לקורבנות. ולמה סכין אותו? אם כן, מדוע סכין אותו? זה לא שם כך מובחר. בני שהוא הטבע שלו שמשאיר את השיער ומעדן את הבשר. ולכן הבנות דווקא משתמשות בדבר הזה. באמת הגמר הרביבי הביאה לברתה, הייתה לו בת, מה עשה? תפלה עבר עבר, לקח סיד, וכל פעם עשה לה על עבר אחד, הוא בעצמו אמר לאשתו, כן? ציווה שהיא כל פעם יעשו לה על עבר אחד, ושקל בה, והיא הייתה מאוד נאה. למה? על ידי כך השיער ירד, וניתה האיברים שלה נהיו אדומים, אלא אודם סומק, ועל ידי כך ניתה מאוד נאה, וכל הבחורים המהוגנים, כל אחד רצה לקחת, אז לקחת בחיר אחר, בחור הכי מהוגן, שעוסקים לתת המנדוינה שלה 400 זוז. היה אותו ההוא נוכרי בשבותי, אותו גוי בשכונה שלו, היה לו גם כן בת. אמר שזה רביבי עשה לסיד, וניתה נאה כל כך, וכולם קפצו ורצו עליה, אז גם הוא ככה יעשה. אז מה הוא עשה? תפלה בחד זמנה, מרח על כל הסיד ביום אחד, ומתה. סיד הזה הרס אותה. אמר, קטל רביבי לברתי. אמר רביבי, הרג את הבת שלו, הוא עשה כמו רביבי, בגללו, הבת שלו מתה. ואת מה הטעות שלו? שהוא עשה כל פעם מעט מעט, והוא הגוי זה עשה את הכל בבת אחת. אמר נחמן, רביבי דשתה שחרה, בעיה מנתן תפלה. ענה דלה שתינה שחרה, לא בעיה מנתן תפלה. ראיתי שם הראשונים, נחמן אומר, רביבי, שהוא שותה שחר, אז לכן יש להם שיער, והבעיות של הבנות שלו צריכות, לעשות להם לתפול עליהם את הסיד הזה. ואילו אנחנו לא שותים שחר, ומלאב נותן לא צריכים לתפול עליהם את הסיד הזה. בכלל ראיתי פרוש הראשונים מועד קטן, שרשבן היתום שאומר שרביבי היה עני, ומלא היה שותה שחר. ואילו נחמן היה חתונו של ראש הגולה, מלא היה עשיר, ולכן לא שותה שחר, אלא מה שותה יין. ויות שהיה שותה יין, לכן לא היה צריך בשביל לעשות תפילה של הסיד הזה. הלאה. רבי יהודה אומר, כדי לעשות קלקול, מהי קלקול ומה הנדיפי? שתי דעות, שדעת עין חץ, עמודי שם במשנה, ראינו כך, ראינו שכתוב, כדי לעשות קטנה שבנות, רבי יהודה אומר כדי לעשות קלקול, רבי נחמיה אומר כדי לעשות אנדיפי, אז רבי יהודה אומר קלקול, רבי נחמיה אומר אנדיפי, מה זה הדבר הזה? אומרת הגמרא, מהי קלקול ומה הנדיפי? אמר רב, צדעה, כלומר, אותם שערות שצומחות ברקה, ומה זה הנדיפי? בת צדעה, כלומר מתחתיהם יש עוד מעט שיער, דקים יותר, זה נקרא בת צדעה, זה נקרא הנדיפי. אומרת הגמרא לממרד שעורד רבי יהודה נפיש, אתה אומר שרבי יהודה אומר שזה קלקול, דהיינו צדעה, בצדעיים, ברקה, ורבי חמיה אומר הנדיפי, כלומר בת צדעה פחות, אז מה וכי לממרד שעורד רבי יהודה נפיש, כי רבי יהודה הוא מקל, שאומר שיעור יותר גדול, לרי כמה לאדרבה, שעורה של חכמים, הוא נפיש, הוא יותר גדול. אומרת הגמרא, לא, נכון, אבל רבי יהודה כאן משנתנו, זו תמיד רבנן, כי החכמים אמרו שהשיעור של הסיד זה הרבה יותר גדול מאשר השיעור של רבי יהודה. פורש המשנה, המשנה אומרת, כמה זה סיד? לסוג קטנה של הבנות, זה יותר גדול, ורבי יהודה הוא זו תמיד רבנן, הוא יותר קטן, רק מה אתה צודק, שהוא נפיש יותר גדול מאשר רבי נחמיה. טוב. מכיב הגמרא עכשיו, זה הפירוש של אנדיפי ושל קלקול, כוונה את צדעה או בר צדעה, והרי כתוב בברייתא, אמר רבי, נראי דברי רבי יהודה בחבות, אם זה הסיד הזה דליל, נראי דברי רבי יהודה, שזה סוד צדעה, והיא דברי רבי נחמיה, בבצד הסיד, כאשר כולו סמיך, שעושים את זה כמו ביצה כזאת, ולאחר מכן לוקחים את הביצים האלה, ועושים אותם, מערבים אותם מים, ומשתמשים את זה לצרכים שלהם. ויצר קלעתך צדעה עובד צדעה, ידי וידי חבות. אם הכוונה היא על צדעה, מה שברקה ומה שתחת לרקה, זה נקרא קלקול, זה נקרא נדיפי, אז שניהם צריכים להשתמש בהם בסיד כזה שהוא לחבות, כלומר שהוא נוזלי, ואם כן, איך זה יכול להיות שרבי יהודה אומר, רבי יהודה הנשיא אומר, שנראי דירי רבי נחמיה בבית הנשיא, סיד שהוא סמיך, אז באמת שיעור שלו אבי אנדיפי. אלא אמר רבי יצחק אמרי דבי רבי עמי, האנדיפה. מה זה אנדיפה? יש לאדם איזה כלי חרס, יש לו שני משפחים, אחד למעלה ואחד למטה. כשרוצה למלות אותו, סותם את המשפח שלמטה, ואז על ידי כך הוא שם בתוכו יין למעלה. זה נקרא אנדיפי, כלומר שתי פיות. מכתיב לרב הוא כהנה, כי אדם עושה מעותיו אנפרות, וכי אדם מבזבז את הכסף שלו לפח, שופך אותו. למה שאתה ממלא יין בכז כזה שיש לו שתי פיות, אחד למעלה, אחד למטה? אלא מה רב כהנה? שנתות. כי אתנן, שנתות היו בהן. עד כאן לפר, עד כאן לעיל, עד כאן לכבש. מה די אנדיפי הזה? זה הכוונה היא שיש בתוכו שנתות. כי היום אנחנו יודעים על כולם שנתות. כמו מצאנו שעושים שנתות, מצאנו שהשנתות האלו זה היה בבית המקדש, היה להם כלי שיש שם שנתות, יש שם סימונים. עד כאן זה הין, עד כאן זה בשביל הפר, עד כאן זה לעיל, כמה שיעור שצריך להביא שם נסך. והיא בעצם, מהי אנדיפה? אפותה, וכיהה דהו ברגילה, דקלע לבבל. מרשימה זה אפותה, בדחת שלא מקום שיער. אז כן, למה שמים את זה שם? בשביל רק שהמצח יהיה אדום ומבריק ונאה יותר. מהי אנדיפה? אפותה. מי אמר שהאנדיפה זה נקרא אפותה? מצח שמה, כי עד יהוא בר גלילה, שיזדמן לבבל. אמרו לו, קום תדרוש לנו מעשה מרכבה. אמר להם, אני אדרוש לכם, כמו שדרש רבי נחמיה לחברים שלו, ויצא ערעריתה מהכותל, יצא איזה צרעה מהכותל, ומחתה באנדיפי, הקטע אותו באנדיפי שלו, ומת. שורים לא מת רבי נחמיה הוא, אלא מת אותו השומע. כמו רואים מכאן, שמה זה אנדיפי? כאן המתח שלו. אמרו לו, מין דילה, דלה, כלומר מידע את הזאת, כולה את הזאת שמעשה מרכבה. אז כמה רואים מכאן? מתוך הלשונו שהוא אמר אנדיפי על המתח שלו שמאמינה שזה נקרא אנדיפי. מה דיתי? אדמה, אם אדם מוציא אדמה זה כמו טיט שהוא חול שהוא אדום, אז מה כמה שהוא רוצה שלו כחותם רוצפים? כמות כזאת היא שעושים את זה על גבי הסקים ושמים את זה ואז עושים על זה חותמת כדי להיות בטוח שאף אחד לא פתח את אותו סק. דברי רבי עקיבא, החברים לא צריך כמות כוח גדולה כדי לחתום בזה את הסכים, אלא די כמות מועטת יותר, שישר לחתום בה מכתב, חותם היגירות. אם אדם מוציא זבל וחול הדק, כדי לזבל כלח של קרוב, דהיינו שיעור שצריך לזבל קרוב, כמה זה צריך לזבל קרוב אחד, כמה צריך לשים זה בפנים, זה כבר חייב על כך. דברי רבי עקיבא, החברים מחמירים יותר, כדי לזבל קרישה, זה סוג צמח שהוא יותר קטן מקרוב, אם מוציא שיעור כזה כדי לזבל אותו כבר חייב. אבל אם זה חול הגס, כדי ליתן על מלוא כף סיד, לוקחים כף של סיד, מערבים בתוכה חול, נושאים את הסיד כשהוא לבן לבדו, אז אם זה עם החול ביחד, כמות כף של חול שצריך לערבב בתוך מלוא כף סיד, זה חייב. קנה, אם אדם מוציא כנסוף, כדי לעשות כל מוסקים, מה עושים בקנה? עושים כנסוף. ואם היה עבב, הוא לא מתאים לחשוב בזה, לכתוב בקולמוס הזה, או שהיה מרוסס, כולו שבור מרוסק, אז לא משתמשים בזה בשביל קולמוס, אלא משתמשים בזה כמו עיסים, כדי לבשל בו ביצה קלה שבביצים, אבל איך? לא סתם כשהיא קשה עם הקליפה שלה, אלא תרופה ונתונה באלפת, כשהיא מקושקשת ונתונה שמה בתוך המחבת, שאז נספיק אפילו מעט עיסים כדי שיצרף. אז אם יש כמות כזאת קטנה, כבר חייב בדבר הזה, כי כבר מהר מתבשל. גמרה, על מלוא כף סיד, היא כמה שיעור של חול עווה, שיעור שאפשר לתת אותו במלוא כף סיד, לעבור אותו עם חול. ואת הגמרה תנה, כדי ליתן על פי כף של סיידים. אז, מן תנה, מי זה שנה, זה חול מעלילה לסיד, ולכן אדרבה הוא בכך הוא מתחייב, כי זה טוב, עושים את זה בשביל עווה זה עם הסיד. והמחזה רבי יהודה, זה תניה, לא יסוד אדם ביתו, או בלעד שחרב את המקדש, לא יסוד אדם ביתו, בסיד, אלא אם כן ערב בו תבן או חול, כי אחרת הסיד כל כך לבן ויפה זה לא מתאים זמן חורבן את המקדש. רבי יהודה אומר תבן באמת גורם לו להיות מותר, אבל חול אסור, כי זה אמנם זה מחה מעט המראה שלו, אבל מפני שהוא טרקסיד, זאת אומרת, שרבה מחזק את הסיד בצורה יותר טובה. לכן ממילא, זה הסומכן מהוי, מכאן שדעת רבי יהודה, שערבוב של חול בתוך הסיד, זה שבח לסיד, ולכן זה גורם לו שיעור איסור הוצאה. רבה אמר, אפילו תמר רבנן, שאתה יכול להיות גם פידת חכמים, שאומרת שבעצם אותו מראה חול, הוא מתיר, למה הוא מתיר? מפני שזה גורם לו שהחול, הסיד הזה לא יכול לבן, לא כך יפה. ואף על פי כן, חייב על הוצאת החול. למה? לכאורה רבה, זה דבר שהוא גרוע, דבר שהוא מקלקל. איך להתחייב על כך? אומר רבה, מפני שכחולו זהו תיקונו, כיוון שעקוף אני מוצא חול, מחה את הסיד, ולכן מותר עכשיו לסיכום, להשתמש בסיד הזה, לכן ממילא, הוא חייב על כך, חטאת, כי אחרת בלי החול, היה אסור להוציא, אסור לסייד את הבית, בכזה סיד כל כך לבן, זה יפה. למדנו משנה שקנה כמה שעור שלו, כדי לעשות קולמוס, תנה, קולמוס, לא צריך שיהיה קולמוס גדול, אפילו מגיע לקשרי אצבעותיו, דהיינו לפרקים של האצבעות, גם כן חייב, בעיר הראשי, קשר העליון, קשר התחתון, כשאדם כותב, מכניס את האצבע, את העיפרון בין האצבעות שלו. יש לפעמים שהקולמוס ממש קטן, זה 4 סנטימטר, סך הכל הוא יכול להגיע לקשר השני, לפרק השני. לפעמים הקולמוס היותר גדול יכול להגיע אפילו ללכת קצת אחורה, להגיע ממש לפרק השלישי, הפרק העליון. האם צריך שיהיה ככה או ככה כדי להתחייב כמו מתקו. ואם היה עביר מרוסה קטנה, מה שאמרנו שזה ביצה קלה שהיא תרופה. ביצה קלה, קטנה, תרופה בשמן, תנה בהתפס, כלומר שזה ממש זה מקושקש וגם טעם עם שמן. כלומר זה בשל מאוד מהר. אמר לו מור ברי זה רבינה לברי. אמר לו, מי שמיע לך, האם תדע מה הכוונה ביצה קלה? מה היא? מה הכוונה? מה זה ביצה קלה? אמר לו הבן שלו, נראה לי ביעתה צלצלה, ביצה של צלצלה. אמר לו, למה אתה חושב ככה? מה איתה? משום צורה? אז אם ככה, אם הציפור אתה תגיד, של ציפור יותר טוב, יותר קטן, שתק. אמר לו, מידי שמיע לך בה, אמר לו, כן. אמר לו, אבא שלו, אחי, אמר רב ששת, ביצה תרנגול. ולמה קוראים לזה ביצה קלה? לא בגלל שהמשקל של הקל כי היא קטנה מדי. אלא שערו חכמים, אין לך דבר שנבשל, אין לך ביצה קלה להתבשל יותר מביצה תרנגולת, נבשלת הכי מהר. ומה ישנה לך הוראה עדיין קשה? כל שיעורי שבת, כמו גרוגרת, שזה בעצם שיעור חצי תאנה, גרוגרת זה תאנה יבשה, שהיא כמו שכתב מנחות, שזה שיעור חצי מתאנה לך. ולמה פה אצלם מצליחים שכך שיעור גדול כביצה? אמר לו לא, אחי אמר נחמן, כי גרוגרת עם ביצה קלה, באמת לא צריך שיעור כך גדול של ביצה שלמה. די בשיעור קטן של גרוגרת, אבל גרוגרת ממה? לא גרוגרת שצריך לבשל, גרוגרת מבשר, גרוגרת מלחם, גרוגרת ממה? מביצה קלה שהיא קלה להתבשל. בואו נעלה לעולם, אמן ואמן.